திருப்பம். הואיל ואנחנו הולכים לקראת ראש חודש שבט, ט"ו בשבט, בסייעתא דשמיא, ננסה לראות את הסוד, המעלה של ט"ו בשבט הבא עלינו לטובה. בקטע הראשון שלפנינו נאמר בהגהות מימוניות על הרמב״ם, בתשובת רצבה כתב שאפילו בט"ו בשבט אין להתענות, וציבור שגזרו תענית בשני וחמישי, למשל לא ירדו גשמים או סיבה אחרת, דוחים תענית זה עד שבת הבאה. מדוע? דלא אשכחן תענית בראש השנה. בראש השנה יהיה איזה ראש השנה שיהיה, אם זה ראש השנה לאילנות או כל ראש השנה אחר, במשנה במסכת ראש השנה ארבעה ראשי שנים הם לא מתענים, כיוון שבמשנה נאמר ארבעה ראשי שנים ביחד בעדי עדדי, אז משווים אותם אחד לשני וכולם שווים שאין להתענות בהם. אותו דבר חתן ביום חתונתו, אם זה בט"ו בשבט הוא לא צם. ושאלתנו הראשונה היא, מה זה ט"ו בשבט? ט"ו בשבט, כפי שיוצא מדברי הגמרא בראש השנה, זה סימן בטבע לסיום והתחלה של שנה חקלאית. יש שנים שבהם נותנים מעשר עני, יש שנים שבהם נותנים מעשר שני. המעבר משנת מעשר אחת לשנייה זה ט"ו בשבט. וכך גם נאמר בגמרא בראש השנה בקטע השני, באחד בשבט ראש השנה לאילן, מה הייתה מאמר רבי אלעזר אמר רב הושעיה, או ט"ו בשבט כמובן לפי בית הלל, הועיל ויצאו רוב גשמי שנה. אומר רש"י בקטע השלישי, באחד בשבט ראש השנה לאילן, ואין תורמים מפירות אלא אילן שחנתו פירותיו קודם לכן, לפני ט"ו בשבט, על פירות האילן שחנתו לאחר מכן. זאת אומרת ט"ו בשבט זה המעבר משנה חקלאית אחת לשנייה. ולמה ט"ו בשבט או א' בשבט? הואיל ויצאו רוב גשמי שנה, שכבר עבר רוב ימות הגשמים, שהוא זמן רביעה ועל עשרה באילנות, ונמצאו הפירות חנותים מעטה. אז אם כל ט"ו בשבט זה רק סימן בטבע להתחלה של שנה חקלאית חדשה, אז מדוע לא מתענים? ציבור גזרו תענית, חתן ביום חתונתו, לא מתענים? מה כל כך מיוחד בט"ו בשבט שלא מתענים בו? זוהי שאלה ראשונה. שאלה שנייה, נאמר בבני יששכר לחודש שבט בקטע הרביעי, ראש השנה לאילן, לא כתוב ט"ו בשבט או א' שבט ראש השנה לאילנות, אלא כתוב ראש השנה לאילן, לא אמר לאילנות. יש לרמוז מה שקיבלנו מרבותינו, להתפלל בט"ו בשבט על אתרוג כשר יפה ומהודר, שיזמין לו השם יתברך בעת המצטרך למצווה. זאת אומרת בט"ו בשבט אנחנו מתפללים שנזכה לאתרוג טוב לקראת סוכות הבא עלינו לטובה. כי הנה זה היום ט"ו בשבט אשר עולה השרף באילנות, והוא כפי זכות של כל אחד מישראל. והנה מה טוב ומה נעים שיתפלל האדם ביום ההוא, ראשית יסוד הצמיחה, שיזמין לו השם יתברך לעת המצטרך בשעת הצורך את פרי עץ הדר, את האתרוג. והנה תפילתו תעשה פירות, וזהו שרמז התנא באומרו לשון יחיד, ראש השנה לאילן, להורות על אילן מיוחד. איזה אילן מיוחד? על האתרוג. שאלתנו השנייה היא, מה זאת אומרת? שבט"ו בשבט מתפללים על מה? על אתרוגים? הרי ט"ו בשבט, עוד פעם, זה הרי סימן בטבע שהשנה החקלאית נגמרת, מתחילה השנה החדשה, וזה בעצם בא לידי ביטוי איזה תרומה נותנים, מעשר שני, מעשר עני, מהי השנה של הפרי. אם הפרי הוא פרי אורלה או נטע רווי או פרי רגיל, אז איך פתאום אומר לנו פה אבני שכר שבט"ו בשבט מתפללים על אתרוג שיגיע לחג הסוכות? והאמת היא שתנסו תראו, אתם באים לקנות אתרוגים, לוקח הרבה מאוד זמן ולא יודעים להחליט, אבל אם באמת זוכרים את זה בט"ו בשבט בתפילה, כשמגיע הזמן לקנות האתרוגים, זה באמת אתרוגים מהודרים ביותר בקלות, לפחות מניסיון, כן? אבל מה הקשר בין ט"ו בשבט לאתרוג שלו, של סוכות? זוהי שאלה שנייה. שאלה שלישית, נאמר בפרשת קדושים בקטע חמישי, וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל והרלתם מורלתו את פריו, שלוש שנים יהיה לכם ערלים לא יאכל, ובשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש הילולים להשם, ובשנה החמישית תאכלו את פריו להוסיף לכם תבואתו, אני השם אלוקיכם. באים לארץ, נוטעים עץ. נאמר על זה במדרש בקטע השישי, רבי יהודה ורבי סימון פתח, אחרי השם אלוקיכם תלכו, וכי אפשר לבשר ודם להלוך אחר הקדוש ברוך הוא ובו תדבקו, וכי אפשר לבשר ודם להידבק בשכינה, לעלות לשמיים, להידבק בשכינה, אלא מתחילת בריאתו של עולם לא נתעסק הקדוש ברוך הוא אלא במתה תחילה, שנאמר והייתה השם אלוקים גם בעדן. אף אתם כשנכנסים לארץ לא תתעסקו אלא במתה תחילה, שנאמר כי תבואו אל הארץ ונטעתם. זאת אומרת, מלמדים אותנו חז"ל, יש מצווה בתורה שנקראת והלכת בדרכיו. מה הוא? מי? בורא עולם רחום? אף אתה רחום. מה הוא? חנון? אף אתה חנון. והלכת בדרכיו. המצווה הזאת גם כוללת מה הוא? בורא עולם. דבר ראשון, מה הוא עשה? נטע עץ שהוא ברא את האדם והייתה השם גם בעדן. אף אתם כשאתם באים לארץ, דבר ראשון הוא נטעתם לנטוע עץ. שאלתנו השלישית היא, כמעט כל מי שמגיע לארץ לא יורד מהמטוס או מהאונייה וישר נוטע עץ, ולא רק מיד שהוא מגיע, הוא בכלל לא נוטע עץ. אם פעם מזדמן לנטוע עץ, זה באמת חוויה מיוחדת. מצטלמים, כן? נתנו עץ. למה? למה באמת לא נוטעים עץ? כי תבוא אל הארץ ונטעתם כל עץ. מקיימים איזה מצווה והלכת בדרכיו. מה זה שונה? מה הוא רחום, אף אתה רחום. מה הוא חנון, אף אתה חנון. זה משתדלים כן לעשות? למה לא נוטעים עץ מיד כשבאים לארץ? זוהי שאלתנו השלישית. שאלה רביעית ואחרונה. בין המכות שהקדוש ברוך הוא מביא על מצרים, המכה שפותחת את פרשת בו היא מכת הארבה. נאמר על הארבה, ויאמר השם אל משה בקטע השביעי, בוא אל פרעה כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו למען שיתיר אותותי אלה בקרבו, ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעלתי במצרים ואת אותותי אשר שמתי בם אני השם. בהמשך, כי הם מעין אתה, פסוק ד', לשלח את המין, אני מביא מחר הרבה בגבולך, וכיסה את עין הארץ ולא יוכל לראות את הארץ, ואכל את יתר הפתה נשארת לכם מן הברד, ואכל את כל העץ הצומח לכם מן השדה, ומלאו בתיך ובתי כל עבדיך ובתי כל מצרים אשר לא ראו אבותיך ואבות אבותיך מיום היותם מעל האדמה עד היום הזה, ויצא מפרעה. מכת הארבה פוגעת בכל, בכל עץ הצומח לכם מן השדה. המכות, אומר לנו רש"י בקטע השמיני, היו בנויות בסיסטם קבוע, שהייתה מכה משמשת רביע חודש, ושלושה חלקים היה מעיד ומטרה בהם. כל מכה, שלושה שבועות התרה, ושבוע רביעי מכה. אם ככה, מכת בכורות, הזכרנו כבר, הייתה מתי בתדוו בניסן, מכת חושך הייתה חודש קודם, בתדוו באדר, ולכל בני ישראל היה אור בכל מושבותם. מכת החושך. חודש קודם, מכת ארבה. מתי הייתה מכת ארבה? מתי התחילה? בט"ו בשבט. שאלתנו הרביעית והאחרונה, שבוע שעבר הזכרנו זה ככה ברמז, שאלתנו הרביעית והאחרונה היא, האם קיים קשר פנימי בין המכה, מכת הארבה, לבין זה שהתחילה בט"ו בשבט? או שזה משהו חיצוני, טכני. הואיל והמכות בנויות בצורה כזאת, היא קרה מה שקרה. או שבכל זאת קיים קשר בין מכת הארבה שאכלה את כל עץ השדה, לבין ט"ו בשבט, שזה ראש השנה לאילנות. אלה הם השאלות שבהם אנחנו מבקשים בסייעתא דשמיא לעסוק השבוע. באמת נראה פה דבר פלאי 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 פלאים, שהט"ו בשבט בסייעתא דשמיא השנה יקבל משמעות חדשה ומיוחדת מאוד, שאולי לא תמיד שמנו לב לזה. שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה, ט"ו בשבט זה רק סימן בטבע להתחלה של שנה חקלאית חדשה. אם כן, מדוע ביום הזה, עם ציבור קבו תענית שני וחמישי, לא צמים, וכן חתן ביום חתונתו לא צם? מה כל כך מיוחד ביום הזה? דבר נוסף, אבני יששכר מלמד אותנו שבט"ו בשבט מתפללים על אתרוג שהקדוש ברוך הוא יזמן לנו. מה הקשר, מה השייכות בין ט"ו בשבט לאתרוג של סוכות? איך בכלל הם מתחברים? דבר שלישי, באים לארץ, יש מצווה לנטוע עץ, ובזה מקיימים מצווה אחרת, והלכת בדרכיו. מה הוא בורא עולם נטע עץ בתחילת הבריאה, שנאמר והייתה השם גן בעדן? אף אתם שבאים לארץ, דבר ראשון לנטוע עץ. מדוע אף אחד לא נוטע עץ כשהוא מגיע לארץ? וגם לא אחר כך. שאלה רביעית ואחרונה, האם מכת הארבה שהתחילה בט"ו בשבט, האם היא ההתראה על מכת הארבה שהתחילה בט"ו בשבט, האם זה במקרה או קיים קשר פנימי בין הארבה לבין ט"ו בשבט? אז כדי לענות על השאלות האלו, נלך לאט לאט, בסייעתא דשמיא באמת נראה פה דבר נפלא. נתחיל דווקא דרך הארבה, דרך המכה, מכת הארבה. נאמר בישעיהו בפרק י"ט בקטע התשיעי, חז"ל מביאים את הפסוק, תנא דבי חזקיה כתיב, ונגף השם את מצרים נגוף ורפו. נגוף ורפו, אומרים חז"ל, נגוף למצרים ורפו לישראל. זאת אומרת, כל מכה שבורא עולם עיקה את המצרים עבורנו, זה היה רפואה. איך אנחנו אומרים? כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאך. זאת אומרת, מהמכה אפשר ללמוד הבנה שתביא רפואה תמידית לנו עם ישראל. אז בואו נראה מה מיוחד במכת הארבה. דבר ראשון, חז"ל מלמדים אותנו, ישנם שמונה סוגים של ארבה, ולכל ארבה יש שם אחר. ביואל הוא מדבר על מכת הארבה, בפסוק אחד הוא מזכיר ארבעה סוגים שונים של ארבה, וכך נאמר בקטע העשירי, יתר הגזם אכל הארבה, ויתר הארבה אכל הילק, ויתר הילק אכל החסיל. אז הנה לנו כבר ארבעה סוגים של ארבה: גזם, ארבה, ילק וחסיל. עוד דבר מיוחד יש בארבה, הארבה הוא בעל חיים, בעל כנף, שלעולם לא בא לבד. תמיד הם מגיעים בכמויות של מאות אלפים, כמויות אדירות של הרבה. מעולם לא לבד. לה הרבה, אמר החכם מכל אדם שלמה המלך במשלי בקטע 11, ארבעה הם קטני ארץ. ישנם ארבעה עופות קטנים, קטני ארץ, והם החכמים מחוכמים. כמה שהם קטנים, הם חכמים. הראשון, הנמלים. עם לא אז, ויכינו בקיץ לחמם. כמה זמן חיה הנמלה? חצי שנה. מכינה אוכל ל-600 שנה. זריזות, עמלות, כן? שפנים, עם לא עצום, חלשים מאוד. וישימו בסלע ביתם, הם בונים את הבית בסלע במקום שהם יוכלו להישמר, שלא יפגיעו בהם. מה שנוגע לנו, מלך אין להרבה, ויצא חוצץ כולו. זאת אומרת, להרבה אין מלך שמנהיג אותו, אבל הם באים חוצץ, הכוונה היא מאוספים, כמו שאומר המצודות בקטע 12, הם מגיעים ביחד. אנחנו יודעים שהאריה הוא מלך החיות, והנשר הוא מלך העופות, אבל להרבה אין מלך. והם תמיד, תמיד באים ביחד. הם תמיד באים ביחד, אבל הם אף פעם לא אחד. למה הם לא אחד? כי אין להם מלך. מלך נקרא בלשון תורה אחד העם. למה הוא נקרא אחד העם? כי הוא מאחד את כל העם. לכן הם אף פעם, הם באים ביחד, אבל הם לא אחד. זה המלך, זה ההרבה. מעניין, כשיצאנו ממצרים, יצאו איתנו ממצרים, מצרים, לא? אבל לא קוראים להם מצרים, קוראים להם איך? ערב רב. למה קוראים להם ערב רב? כי כשאנחנו היינו במצרים, מה היה המיוחד שלנו? במצרים לא שינינו את שמנו, לשוננו, מלבושנו. זאת אומרת, אפשר היה לזהות שאנחנו מה? אחד. כן מצוות, לא מצוות, לא משנה. היינו אחד. אחד. איך אומר שמה אותו צורר יהודי ממן? ישנו עם אחד. יכול להיות שמפוזר, מפורד, אבל הוא מה? אחד. אלה יצאו איתנו ממצרים, וקוראים להם ערב רב. הם מנסים להכניס אווירה חדשה. מה שחשוב זה רב, הרבה. לא משנה מה, הרבה שכל, הרבה כסף, הרבה כוח, הרבה עוצמה. יש הרבה, האדם הוא חי. אין הרבה, הוא לא שווה כלום. לכן לערב רב יש עוד שם. איזה עוד שם יש לערב רב? הספסוף. כל הזמן הם אוספים. אוספים, וכמה שיש להם הרבה, הם עוד פעם אוספים. זה הספסוף. ולכן, חזל באים ואומרים בקטע 13, נאמר, צאו למד מה יירא במדבר במעשה העגל, בקברות התאווה, וכן רוב הניסיונות, הספסוף היו בהם תחילה. איך זה התחיל? אין מספיק אוכל, אין מספיק בשר, אין מספיק, רוצים עוד הרבה, 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 הם יצרו את כל המחלוקת. בניגוד למה שהיינו במצרים בקטע 14, ראי שם לגוי, מלמד שהיו ישראל מצוינים שם. מה זה מצוינים? לא אקסלנט, היינו שונים. אפשר היה להכיר אותנו. לכן, תראו כמה נפלא, יעקב אבינו ערב מותו. מה קורה בקטע 15? אמר רבי יהושע בן לוי, ויקרא יעקב אל בניו, ויאמר, אספו, זה הפסוק, כן? ואגיד אליכם, אני לא מבין, הם באו לבית של יעקב, אז כבר כולם היו בבית, מסביב למיטה שלו. אז אם כולם היו בבית, מה הוא צריך להגיד להם, אספו, ואגיד אליכם את אשר יקחה אתכם בחיית האמת, כבר באו. הוא רוצה לגלות להם את מה? את העתיד, את הקץ. אבל הוא לא מצליח. אבל דבר אחד הוא כן הצליח לגלות להם. אתם רוצים להגיע לשם? מה שאתם צריכים זה אספו. תהיו ביחד. אפשר להיות באותו בית, אבל לא נמצאים ביחד. אפשר להיות מסביב למיטה שפלוני, אבל לא נמצאים ביחד. מה שהוא רוצה זה אספו. אם אתם תהיו ביחד, אספו, אז גם אם אני לא אגלה לכם, תגיעו כבר לקץ. ואז מה קורה? יעקב אבינו אומר, מכיוון שנסתכלה בנו שכינה, שם החש ושלום, יש במיטתי פסול. איזה פסול? מה, הוא לא מכיר את הילדים שלו? לא מכיר את הנכדים שלו? מכיר את כולם. אלא יש דבר אחד שהוא לא יכול להכיר, אם באמת בתוך תוכם הם ביחד או לא. זה הוא לא יודע. ואם הם לא, אין להם תאספו, אז אין תעתיד, אין תמחר. אז הם אומרים לו, אבא, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, כשם שאין בלבך אלא אחד, כך אין בלבנו אלא אחד. באותה שעה פתח יעקב אבינו ואמר, ברור שם גם מלכותו לעולם ועד. זאת אומרת, מה שהוא רצה לבדוק, אם הם רק מה? ביחד. מה שמסמל את הביחד בטבע זה העץ. מעניין, על העץ נאמר בקטע ה-16, ויצר השם אלוקים את האדם, עפר מן האדמה, השם אלוקים את האדם, פסוק אחרי זה, ויתה השם אלוקים גן בעדן, פסוק אחרי זה, ויצמח השם אלוקים מן האדמה, כל עץ נחמד למאכל וטוב למרק וכו'. זאת אומרת, העץ זה לא שורשים, גזע ופירות, אלא העץ זה בעצם תהליך, תהליך שלם שנבנה לאט לאט. יש בהתחלה גם שורשים, יש גם גזע קטן, ולאט לאט הכל גדל. זאת אומרת, העץ זה דבר אחד. מי שעומד מול העץ, זה הרבה. הרבה אוכל את כל עץ השדה. הרבה מפורר, מפורר את העץ, הופך אותו לאפר. לא נשאר כלום, שום דבר, חתיכת עץ לא נשאר. מפרק את הכל. כי האריה, הרבה, הוא עומד עם הריבוי. יש הרבה? יש. אין הרבה, אין כלום. אנחנו, שדומים לעץ השדה, שנאמר כי האדם עץ השדה, והגרר אומר עץ בגימטריה, צלם, בורא עולם ברא אותנו בצלם אלוקים, ברא אותנו כעץ, ולכן הוא מראה לאדם את כל אילנות הגן, דבר ראשון בורא עולם, כל זה שנגדל כמו עץ, מה פירוש? יש פה תהליך. זה תהליך שלם שנבנה, זה לא חלקים שונים שחיברו אותם ביחד. מול העץ, מול האדם, מול העץ עומד מה? הרבה או הערב רב, זה אותו דבר. אלה שטוענים שמה שחשוב זה הכמות, מה שחשוב זה המספרים, ולא האחד שמחבר את כולם ביחד. לכן, כשהאדם באמת מבין שהכל מתחבר ביחד, הכל זה תהליך אחד, אז הוא גדל כמו עץ. ברגע שהוא גדל כמו עץ, אז מה קורה? הוא אוכל את פרי העץ, כי הוא גדל למעלה. האדם גם צור, אז הוא מגיע לפרי של העץ. אבל אם האדם לא חי את הביחד, אז הוא יורד למטה. מה הוא מוצא למטה? למטה הוא מוצא את עשב השדה. זה מה שהוא מוצא למטה. אז זה מה שהוא אוכל. או את פרי העץ, או את עשב השדה. מתוך מאכלו של האדם, אפשר לדעת את מקומו, את מעמדו. אם ככה, ספילי פלאים. אז אחרי שראינו שלמעשה הרבה כל עניינו זה הכמות, זה העוד ועוד, אבל אין משהו שמחבר אותו ביחד. ולכן אם אין משהו שמחבר אותו ביחד, תפקידו של הרבה לפרק כל דבר שהוא אחד. בטבע, מה שמבטא אחד יותר מכל דבר, זה העץ. השורשים, הגזע, הענפים, הפירות, הפרחים, העלים, הכל זה אחד. מול זה עומד הרבה, וכל עניינו זה לפרק, אכל את כל עץ השדה, זאת אומרת שלא נשאר כלום, הכל נשאר רק כאפר. שום דבר לא נשאר. אפר מוחלט. וככה זה במציאות גם. ולכן, בורא עולם ברא אותנו, איך הוא ברא אותנו? כעץ השדה. שנבין, עלינו לגדול כעץ. לגדול ולדעת שכל החיים זה בעצם זה תהליך. יש פה תהליך של זריעה, של צמיחה וכולי. בסוגרה, אני לא יודע אם הזכרתי את זה או לא, כל בני נמצא הרי עוד בשלושים של פטירתה של מי עליה השלום, יש כל הזמן עירורים על כל מיני דברים. דבר שנתתי דעתי עליו, אולי הזכרתי, אני כבר לא זוכר איפה הזכרתי את זה, נוהגים מנהג ישראל בשלושים, מקימים את המצבה או במשך השנה. למה בעצם יש מצבה? חשבתם פעם, למה יש מצבה? ודנים מה כותבים על המצבה, ותאריכים, נקבע, תמיד שם איזה חתיכת עץ או אבן, וזהו. למה מניחים מצבה? יש כאלה שבכלל עושים מצבות גדולות. עוד דבר מאוד מעניין על מצבות, איך אומרת המשנה? כתוב שם ש 30 יום קודם הפסח מתקנים את הדרכים, ולא רק את הדרכים מתקנים, אלא גם מציינים את הקברים. אז בהבנה פשוטה, כדי שהכהנים שעולים לרגל, לא הזכרתי את זה, כבר לא זוכר, הזכרתי את זה, כהנים שעולים לרגל לא יתאמו, ידעו פה זה קבר, יתרחקו 400. אבל אולי יש בזה פן פנימי יותר, אם אפשר. אדם שקרה לו נס, והוא מגיע למקום שקרה לו הנס, מה הוא עושה? מברך, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שעשה לי נס במקום הזה. זה הכל אם הנס קורה נניח ברחוב הזה, ברחוב השני, אז אדם יודע איפה זה קרה לו. אבל מה קורה אם הנס קורה במקום פתוח? היה במלחמה, היה ברמת הגולן באמצע מלחמה, ניסי ניסים. הוא בא עם המשפחה אחר כך להודות לקדוש ברוך הוא. אז הוא צריך לעשות איזה סימן במקום שקרה לו הנס, שם לעמוד ולברך. אי אפשר לברך הנס שקרה שם, לעמוד פה ולברך. צריך לעמוד באותו מקום. המצבה ששמים על קבר זה כדי כשהמתים יקומו לתחייה והם יצאו, הם ידעו בדיוק איפה זה קרה, והם יוכלו לברך ברוך שעשה לי נס במקום הזה. ברוך שעשה לי נס במקום הזה. במילים אחרות, המצבה היהודית בעצם צורקת ואומרת, אני מאמין באמונה שלמה בתחיית המתים, בעת שיעלה רצון, מעת הבורא יתברך שמו. ולכן, 30 יום קודם החג, קודם פסח, לא רק מתקנים את הדרכים, גם מציינים את הקברים. כי הרי בניסן יגלו, ובניסן עתידים להיגאל. ועתו כותב הרי שתחיית המתים יהיה בניסן. אז ממילא מציינים שהם יקומו, יהיה בית קברות, הרי זה מאות אלפים משמה. יציינו פה במקום הזה, יוכלו להגיד עשה לי נס, הנה פה הם היו למטה והנה עכשיו הם למעלה. הרי כבר הזכרנו הרי שהגמרא הרי דנה איך המתים יקומו, עם הבגדים או בלי הבגדים. אז אומרת הגמרא, קל וחומר מחיטה, מה חיטה זורים אותה, אין לה כלום, וכשהיא יוצאת היא עטופה בהרבה קליפות. אדם שקברו אותו עם בגדים, קל וחומר שיצא עם הבגדים. אז מה כתוב כאן? מה השאלה? מה התשובה? שבעצם הקבורה זה זריעה, זורים. מה קורה לגרעין שזורים אותו באדמה? הוא נרקע, ומה קורה אחר כך? יהיה צמיחה, והוא יוצא, והכל פורח. אנחנו רגילים לראות את זה בעצי השדה, לראות את זה בזרעים שזורים. זה אותו דבר גם בתחיית המתים. אז יצטרכו לברך שעשה לי נס במקום הזה. אז אדרבה, זה שמניחים את המצבה, שבמידה מסוימת זה בעצם הסיום, זה הסתימת הגולל הסופי, זהו, עכשיו יש כבר מקום, באים לבקר, לראות, כן? לא, המצבה הזאת היא הנחמה הגדולה, ברגע הקשה הזה, זה בעצם העומק, הנה פה תהיה תחיית המתים, אנחנו מאמינים, פה הם יגידו שעשה לי נס במקום הזה, זה הצמיחה. עכשיו שדבר כזה נותן חיזוק גדול מאוד, בשעה שמבינים את הסוד הזה של המצבה, לפחות בהיבט הזה. אז ככה לענייננו שלנו, כמו שאמרנו, הקדוש ברוך הוא רוצה שנבין, זה תהליך. אנחנו כמו עץ ששורשים גזע פירות וצומחים, כך אותו דבר, לראות את הכל כדבר אחד, אז יכולים לעשות פירות ופרי פירות. אלא מה? פה יש דבר פילי פלאים. כשהקדוש ברוך הוא מעניש את האדם ואומר לו, אם אתה לא תזכור את זה, אתה לא תצמח למעלה, אתה תאכל מה שנמצא למטה, את מה הוא יאכל? את עשב השדה. תראו מה כתוב בפסוק, בקטע ה-17. ולאדם אמר, כי שמעת לכל אשתך ותאכל מן העץ אשר ציוויתיך לאמור לא תאכל ממנו, ארורה אדמה בעבורך, בעיצבון תאכל הכל ימי חייך, וכל זה דבר תצמיח לך ואכלת את עשב השדה. ידוע דברי רש"י, שהקדוש ברוך הוא העניש את האדמה. למה הוא העניש אותה? מכיוון שבורא עולם אמר ביום השלישי של הבריאה, מה הוא אמר? פתאום ביום הראשון תוצא הארץ עץ פרי עושה פרי. מה עשתה האדמה? עץ עושה פרי. אז הקדוש ברוך הוא צריך להניש את האדמה, רק הוא חיכה עד שהאדם חטא, ואז הוא הניש את האדם והניש ביחד איתו את מי? את האדמה. אני בטוח שכל אחד פה שאל פעם את השאלה הזאת. ריבונו של עולם אומר לאדמה, תוצא הארץ עץ פרי עושה פרי. איך האדמה לא שומעת בקולו של הקדוש ברוך הוא?
ויותר מזה, אחרי שהיא לא שומעת בקולו, פסוק אחרי זה, וירא אלוקים כי טוב. מה טוב? זה הפוך מטוב. תראו, לפני שנראה את זה בפנים, בקטע ה-19, נאמר אותו בעל פה, אומר אוהב ישראל, הרב יעפתי אומר דבר פלאי פלאים. הוא אומר כך, האדמה, המיוחד שבאדמה, מה המיוחד באדמה? היא יצרה את האדם. האדמה יודעת, האדם שונה מכל הטבע. באדם יש יצר טוב, ויש גם ביחד עם זה מה יצר? הרע. זאת אומרת, יש סיכוי גדול שהאדם יגיע למה? לחטא. אם האדם יגיע לחטא, זה הסוף שלו. זהו. אין לו מה לחפש פה. באדמה, שימו לב, במסירות נפש, ולא עושה את רצונו של הקדוש ברוך הוא. אם מותר להשתמש בביטוי מסירות נפש, למה? ברגע שהאדמה לא עושה את רצון הבורא, היא לא מוציאה עץ פרי עושה פרי, בא עכשיו האדם שחוטא ואומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה אתה רוצה ממני? אני קיבלתי את זה בגנים, בג'ינס. ממי? מהאדמה. הרי בראת אותי אדמה ונשמה. אם בראת אותי אדמה ונשמה, והאדמה הזאת שממנה לוקחתי, היא כבר לא עשתה את רצונך. אם היא כבר לא עשתה את רצונך, נו ריבונו של עולם, אז זה לא מתחיל אצלי, זה מתחיל שם. וכך, לאדם יש איזה פתחון פה על חטא שהיא חטא. ומחר האדם ילמד, הקדוש ברוך אומר, אני שומע, אתה צודק, נתן לך עוד הזדמנות. יש עוד הזדמנות. אז האדם מתי כבר מה יעשה? יחזור בתשובה. לכן, לרגע אחד רק, איך נאמר בקטע 20, למעלה בצד שמאל? וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם, אומר הקדוש ברוך הוא, אזכור כדי לעשות כך, והארץ אזכור. אני מבין שהקדוש ברוך הוא אומר, לא מגיע לנו כלום. לא מגיע לנו להיגאל. רק מה? הסיבה שהוא ייתן לנו את זה, בגלל מי? זכרתי את בריתי יעקב, יצחק ואברהם. מה זה והארץ אזכור? לא מספיק ברית אבות. צריך שהקדוש ברוך הוא גם יזכור שבעצם הכל מתחיל לא איתנו. אצל מי הכל מתחיל? בארץ. והארץ אזכור. אם הארץ לא עשתה את רצונו של הקדוש ברוך הוא, ולכן הגן הזה, הג'ין הזה, הג'ינס הזה עבר הלאה אלינו, אז בעצם יש לנו פתחון פה להגיד. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, וירא אלוקים כי טוב. עכשיו, איך אנחנו נדע את זה? שבאמת האדמה עשתה את זה במסירות נפש. איך נדע? ברגע שהאדם באמת חטא, כמו שהאדמה תיארה לעצמה שזה מה שהולך להיות. והאדם מגיע לעונש. ביחד עם העונש שנותנים לאדם, נותנים גם עונש למי? לאדמה. ואז כולם שואלים, רגע, מה קרה? מה פתאום נותנים עונש לאדמה? מה? למה נותנים עונש לאדמה? היא לא עשתה את רצון השם. איפה היא לא עשתה? ביום השלישי. היא לא הוציאה את מה שהקדוש ברוך הוא רצה. אז ממילא, גם לא מגיע עונש. קודם לא רצינו להניש אותך, עכשיו אדם מקבל, גם היא מקבלת. זה בא ביחד. כן, זה בא ביחד. איך אומרים על מישהו? אשרי הולדתו, ועל אחד כזה שהוא לגמרי לא אומרים, חבל שבכלל הוא נולד. יש אשרי הולדתו, חבל שבכלל שהוא נולד. אז בעצם מה קורה? אז בארץ אזכור. כמה נפלא הדבר. בואו נראה כמה שורות בפנים בקטע ה-19. לכאורה יפלא מאוד. מאין בא זה שתחטא הארץ נגד יוצרה, וקונה יתברך. משתמע מן האדם שהוא בשר ודם, שייך שפיר, לפעמים שיחטא מפני שיצר הרע שוכן בקרבו, ומטהו בכל עת מדרך הטוב והישר, חס ושלום איתו יתברך, וניתנה הבחירה חופשית לאדם לעשות רצונו וחפצו ללך בדרך אשר יבחר לעצום וטוב. עכשיו הנמצאים הנאצלים והנבראים והיצורים הנעשים כולם כאחד, ששים ושמחים לעשות רצון כולם, השמש, הירח, הכוכבים, באין מונע, כי אין להם יצר הרע. אשר על כן, מאין בא לארץ, זה הרצון לחטוא. ועוד, ליותר שתפגום מעלתה, שהקדוש ברוך הוא פקד עליה לטובתה, שזה העץ שתוציא יהיה גם כן טוב למאכל, כמו הפרי עצמו, והיא קלקלה. והיר, הנה באמת, כדי לעשות קו, הארץ לא חטא כלל. עד רבה עשתה עבודת גדול ומסירות נפש בזה, ולא חסה על קלקולה וכבודה. כמו שאמרו חזק גדולה ורע לשמע דיני הארץ, זה יסוד הארץ העליונה השכלית שהסתכלה והבינה וראתה שבריאת העול, בריאת אלוקים, כל מעשה בראשית, כל מה שנברא זה דבר וכולי וכולי, אני מדלג קצת, ועל כולם מה שברא הקדוש ברוך הוא שולט האדם, אשר נחלה גופו מן האפר ומהאדמה, ונשמתו היא מאוצר הנשמות החצובות מתחת כיסא הכבוד, והכל בידי האדם, והכל תלוי במעשיו. אם ילך בדרך הטוב והישר, אז יהיה עלייה לכל העולמות, וכל הנמצאים יחס ושלום יקלקל מעשיו, יפגום הכל חס ושלום, וירדו למטה כל הנבראים הרוחניים והגשמיים, בחינה התחתונה. ואז התיישבה הארץ בליבה ואמרה, כיוון שהאדם קרוב לחתור, מחמת יצרו הרע, ואז יבוא פגם גדול בשורש נשמתו, ולא יועיל שום תיקון ותשובה. אשר לזאת התחכמה האדמה ושינתה תחילה ציווי הבורא יתברך, כדי שאחר כך כשיחטא אדם חס ושלום יהיה לו המטלה, יהיה לו סיבה נכונה, מפני ששורש גופו הוא מן האדמה, ששינתה נקבע רצון הבורא יתברך, ותולים הכלכלה במקולקל, תולים הכלכלה במקולקל, ולא יתלו החיסרון והסירחון בנשמה הרוחנית. וחס הארץ על כבוד שמיים, ועל האדם להקל מעליה עונש אחת, מחמת ששורש האדם אשר נלקח משם הוא האדמה הרע, הוא האדמה הראה את מעשה. ואם כן, אין חטא האדם גדול כל כך, נמצא שעשתה בזה הארץ עבודה גדולה לשם שמיים, ועל כן לא נענשה תקף ומיד, רק אחרי שהאדם חטא. ולמה? כי אם הקדוש ברוך הוא דילקתי לא היה נותן לה עונש, לא היה נודע דבר שחטא. ואם כן, חטא האדם היה קשה מאוד, אבל אחרי שהאדמה קיבלה את העונש התברר שגם היא חטא. עכשיו האדם בא מהאדמה, הוא בא מהאדמה, הוא יכול להגיד, זה לא התחיל איתי, קיבלתי גנים לא נכונים, לא טובים, לכן פגמתי. אם ככה, לאוזן שומעת פילי פלאים, יש עץ אחד שבכל זאת טעם העץ כטעם הפרי, וזה האתרוג. האתרוג טעם העץ כטעם הפרי. זאת אומרת, ט"ו בשבט, ראש השנה לאילנות. מה זאת אומרת ראש השנה לאילנות? כי האדם עץ השדה. ט"ו בשבט זה זמן שאנחנו שמחים, לא מתענים, לא אומרים תחנון, עושים סעודה של פירות. למה? כי בט"ו בשבט בעצם אנחנו מבינים שכל פעם יש לנו הזדמנות לתקן את מעשינו, להתחיל התחלה חדשה. אנחנו יכולים לבוא לקדוש ברוך הוא ולהגיד לו, קדוש ברוך הוא אתה צודק, אבל זה לא מתחיל אצלנו, זה מתחיל, איך אומרים, באמא האדמה. זה מתחיל באדמה, עם האדמה, שם זה מתחיל. זה לא מתחיל אצלנו, הקדוש ברוך הוא. אז זה נותן לנו אפשרות להתחיל מההתחלה ולעשות פירות. אז שיש את ההרגשה הזאת בט"ו בשבט, אז מה אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא? ריבונו של עולם, תן לנו לזכות להגיע לאתרוג. מה פירוש להגיע לאתרוג? להגיע לזמן שבאמת נוכל לראות שטעם העץ הוא כטעם הפרי. שטעם העץ הוא כטעם הפרי. וכמה נפלא הדבר שחזל מלמדים אותנו בקטע 21, כשיצאנו ממצרים בדרך לקבלת התורה אחרי קריאת ים סוף, ויעשה משה את ישראל מים סוף, ויצאו אל מדבר שור, וילכו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים, ויבואו מרתה ולא יכלו לשתות מים ממרה כי מרים הם, על כן קרא שמה מרה. ואילון הוא עם על משה לאמור מה נשתה, ויצק אל השם ויורא השם עץ וישתך אל המים וימתקו המים. אז רגילים לומר, וכך אומרים חזל, לקחו עץ מר, שמו אותו במים המרים, והכל נהיה מתוק. אומר רבינו אפרים על התורה מבעלי התוספות בקטע 22, ויורא השם עץ, כמו ויורו המורים, השליך לו הקדוש ברוך הוא עץ מגן עדן, ומרוב מתיקות העץ השליחו במים ונתמתקו. עץ ששמה בורא עולם נטע, נשאר טעם העץ כטעם הפרי. העץ היה כל כך מתוק, זה הפך את המים למתוקים. זאת אומרת, מה קרה לנו במראה? קיבלנו משהו משם, קיבלנו שם משם. ברגע שקיבלנו משהו משם, מהעולם העליון, מיד אפשר לצוות עלינו שבת, כיבוד הורים, כל המצוות שקיבלנו ממראה. כל זה היה בדרך לאיפה? לקבלת התורה. בקבלת התורה חזרנו בחזרה לדרגה של האדם לפני החטא. רק 40 יום אחרי זה איבדנו את הכל בחטא העגל. אבל אם ככה, כמה נפלא הדבר שחזר מלמדים אותנו, עד כמה שאנחנו משתדלים באמת לבקש מבורא עולם, וחיי עולם נטע בתוכנו. מה זה וחיי עולם נטע בתוכנו? שטעם העץ יהיה כטעם הפרי. חזר מלמדים אותנו שתלמידי חכמים נפרדים אחד מהשני בקטע 24, מה בירכו אחד את השני? אילן אילן במאה מברכך, אדם הלך במדבר, היה רעב ועייף וצמא, מצא אילן שפירותיו מתוקים, צילו נאה, אמת המים עוברת תחתיו, אכל מפירותיו, שתה ממימיו, ישב בצילו. כשביקש ללך, אמר אילן אילן במאה ברכך, אמר לו, שיהיו פירותיך מתוקים, הרי פירותיך מתוקים, שיהיה צילך נאה, צילך נאה, שתהיה אמת המים עוברת תחתיך, הרי אמת המים עוברת תחתיך, לאי רצון, שכל נטיות שנוטים ממך, יהיו כמותך. אף אתה במאה ברכך, אם בתורה, הרי תורה אם באושר, באושר הם אמונים הרבנים, אלא היא רצון שיהיו צאצאי מאיך כמותך. זאת אומרת, שהדורות הבאים יהיו כמותך, זה טעם העץ כטעם הפרי. זה טעם העץ כטעם הפרי. אבל טעם העץ וטעם הפרי צריך להיות בכל הטבע, צריך להיות בכל מה שיש פה בבריאה. את זה מה שחזר מלמדים אותנו. לכן, אם כך, למרות שטו בשבט זה רק סימן בטבע, אבל טו בשבט זה באמת זמן של שמחה מיוחדת. הרעיון הפנימי של טו בשבט, שיש לנו אפשרות להתחיל מחדש. יש לנו אפשרות להגיע באמת לפעול, והתהליך הוא חלק מהמטרה. הכל נהפך לדבר אחד. איך אמרנו הרבה פעמים, מהו בשבעת המינים, מה הפרי הראשון שאנחנו אוכלים? זית. ואחרי הזית, תמר. ואחרי התמר, גפן, תאנה ורימון. מי שהכי קרוב לארץ. זית, הגרעין הוא מאוד מר, זורקים אותו. אוכלים וזורקים. תמר, הגרעין הוא מתוק. משאירים אותו קצת על הלשון, עוד קצת, אז זורקים אותו. ענבים, תלוי. אם הגרעינים גדולים, אוכלים את זה עם הגרעינים. בלי הגרעינים. אם גרעינים קטנים, אוכלים את זה עם הגרעין. מגיעים לתאנה, כבר אי אפשר להפריד בין מה למה. בין הגרעין לבין הפרי, אוכלים את הכל. מגיעים לרימון, אוכלים רק את מה? את הגרעין. אותו גרעין שבהתחלה היה מה? מר, בסוף הוא נהפך להיות מה? מתוק. תהליך, לאט לאט. לכן, אומרים לנו חזל בצורה נפלאה בקטע 23, רבי יוחנן בן זכאי היה אומר, אם הייתה נטייה בתוך ידך, ויאמרו לך, הרי לך משיח, הגיע משיח, בואו נטע את הנטייה תחילה, ואחר כך צא והגבילו. למה? כי מה זה נטייה? נטייה זה תהליך, זה פרוסס, זה תהליך. לא קופצים, אין שורטקאט, לא עוצרים בדרך. לאט לאט, שלב אחרי שלב. אז זוכים לגאולה משיח, זה לא רק הגאולה העתידה, זה לכל אחד את הגאולה שלו. יש את התהליך, לאט לאט, לא מדלגים שלבים. אז זוכים לברכה. אם ככה תראו כמה נפלאה. אותה אדמה שמסרה את נפשה, ואמרה אני לא אעשה את רצון הבורא, כדי לעזור לאדם שממני הוא לוקח. תראו מה נאמר על האדמה הזאת בקטע 25 ביואל, באותו פרק שעוסק בכל הארבה שאוכל את הכל. ויקנה השם לארצו, ויחמול על עמו, ויען השם ויאמר לעמו, הנני שולח לכם את הדגן והתירוש והיצר, וסבעתם אותו, ולא אתן אתכם עוד חרפה בגויים, ואת הצפוני, זה עוד סוג של הרבה, ארחיק מעליכם, וידחתי אל ארץ צייה ושממה, את פניו אל הים הקדמוני, וסופו אל הים האחרון, ועלה באישו, ותה על צחנתו, כי הגדיל לעשות, ואז בורא עולם אומר, אל תראי אדמה, גילי ושמחי, כי הגדיל השם לעשות. אין לך יותר מה לראות, אין לך יותר ממה לפחד, ממה שחטאת, גילי ושמחי. עד רבה, מה שאת עשית הביא את הגאולה לעולם, נתן לאדם את האפשרות להאמין. אפשר תמיד להתחיל מההתחלה, אפשר להתחיל עוד פעם לנטוע, אפשר עוד פעם להוציא פירות, עוד פעם להוציא פרחים, ולכן כי הגדיל השם לעשות. כשרואים באמת את הדברים באמת באופן הזה, השרשים ליד השולחן ומברכים על כל פרי מה שמברכים, אומרים על כל פרי את המעלה שלו, תוך כדי זה מזכירים בעצם כל השמחה של ט"ו בשבט, שאפשר להתחיל, שאת הפירות האלה שאנחנו אוכלים פה נוכל לכל אותם, לא רק כפרי, אלא גם שכל עץ טעמו יהיה כטעם הפרי. לכן, זה הקיום של והלכת בדרכיו, כי תבוא אל הארץ ונטעתם כל עץ. כל אדם צריך לנטוע את עצמו. מדובר על האדם, לא על עץ. כל אדם צריך לנטוע את עצמו במקום שיכול לעשות הכי הרבה פירות. להרבות בכבוד שמיים. יהיה רב, ראש ישיבה, איש עסקים, רופא, רואה חשבון, עורך דין, לא משנה מה. איפה שיכול להרבות כבוד שמיים. כשאדם נוטע את עצמו, וזה מה שאנחנו מתפללים כל שבת בתפילת מוסף, ותיטענו בגבולנו. כל אחד יהיה נטוע בגבול שמתאים לו. אז כך נוכל לעשות פירות ופרי פירות. ולכן, כשבאים לארץ, מה אנחנו אומרים בקטע ה-26? ועל תנובת השדה, ועל ארץ חמדת הבאה הרחבה, שרצית ונחנת לאבותינו, לאכול מפריה, שימו לב, רחם נא השם אלוקינו, על ישראל עמך, ועל ירושלים עיריך, ועל ציון משכן כבודיך, ועל מזבחיך, ועליך לך. ואז מה? ובני ירושלים עיר הקודש במהרה בימינו, ועלינו לתוכה, וצמחנו במניינה, ומעל הכל, ואחרי הכל, ונאכל מפריה ונשבע מטובה. נאכל מפריה, זה לא רק מפרי העץ. איזה עץ? שטעם העץ כטעם הפרי. לכן, שבת ט"ו בשבט, אנחנו חושבים כבר על טעם העץ כטעם הפרי, ומתי אנחנו מקבלים את האתרוג? לא בפסח, לא בחנוכה, בסוכות, אחרי התשובה של אלול, אחרי שחזרנו בתשובה, שאנחנו מתחילים התחלה חדשה, נותנים לנו להרזיק, נותנים לנו להריח, נותנים לנו לאכול פרי כזה שטעם העץ כטעם הפרי. להראות לנו כמה אנחנו יכולים להיות קרובים, מאוד קרובים, שלא רק האתרוג יהיה טעם העץ כטעם הפרי, אלא הכל יהיה טעם העץ כטעם הפרי. אם נראה את הדברים באמת בצורה הזאת, בדרך הזאת, אז באמת התקיים בנו הפסוק טעמו ראו כי טוב השם, שיש את הטעימה הזאת, יש את האכילה הזאת. אז באמת נזכה באמת לעשות פירות ופרי פירות, ובאמת התקיים בכל אחד מאיתנו אילן אילן במאה ורכך פירותיך המתוקים, המת המים עוברת תחתיך צלחה נאה, אלא כל פירות שיוצאים מכולנו באמת יעשו פירות ופרי פירות וירבו בכבוד שמיים, ונזכה באמת לגאולה השלמה. בשבועיים הקרובים לא יהיה שיעור, אני נוסע מטעם הישיבה כמו כל שנה בזמן הזה לתת שיעורים בישיבות.